אנחנו מתחילים את המאמר דיבור מתחיל ואישה כי תידור נדר. הפסוקים הראשונים של פרשת מוטות שמדברים על דיני הנדרים ודינים מיוחדים שקשורים לאישה. כשהיא נדרה נדר היא עדיין בבית אביה בנעוריה, מתי האבא יכול להפר, לאחר מכן מתי הבעל שלה יוכל להפר, וכפי שהם מפורט הדברים בפסוקי הפרשה. אדמור הזקן מסביר את העניין על פי הפנימיות. אומר אדמור הזקן כך, ואישה היא כנסת ישראל. כשאומרים את המילה אישה, מכוונים כאן לבחינה שנקראת כנסת ישראל. כנסת ישראל זה מקור כל הנשמות. כמו שהוא אומר, מקור כל נשמות ישראל. וידוע שמקור כל הנשמות נמצא מושרש בדרגה אלוקית מאוד מאוד גבוהה. אומר אדמור הזקן שהעניין הזה מרומז בטעם מטעמי המקרא שיש על המילה ואישה. ולכן טעמו זקף גדול. הטעם שיש על המילה ואישה זה זקף גדול, שפירוש המילה זקף גדול בפשטות. זקף מלשון זקיפות קומה. זקף גדול זה אומר שזה נמצא מאוד מאוד גבוה. מה המשמעות שמורה, מה זה מרמז שהוא ממקום גבוה מאוד? שהשורש של כנסת ישראל, של מקור נשמות כל ישראל, הוא מאוד מאוד נעלה. כמאמר חז"ל, כמו שחז"ל אומרים את הלשון, ישראל עלו במחשבה. זאת אומרת שהמקור של הנשמות הוא גבוה מאוד מבחינת המחשבה. או שיש ביטוי אחר שכתוב, השם בחוכמה יסד ארץ. אז ידוע שמובהר במקומות אחרים שארץ מרמז על מקור נשמות ישראל, על כנסת ישראל. אז אומרים, הארץ שזה כנסת ישראל, מאיפה הוא מתחיל, מאיפה הוא מושרש, בחוכמה יסד ארץ. שזה אותו רעיון של ישראל עלו במחשבה. זה המעלה הגדולה של נשמות ישראל שמושרשים מאוד גבוה. אבל כל עניינם של נשמות ישראל זה לקבל את ההשפעות האלוקיות, ולכן נקראת כנסת ישראל אישה. הסיבה למה קוראים למקור הנשמות אישה, כי ידוע שההבדל בין איש ואישה, שהאיש הוא המשפיע, והאישה היא המקבל, מכיוון שהנשמות הם מקבלים מאלוקות כל שפע, לכן התורה מרמזת את הבחינה של כנסת ישראל בביטוי אישה. כי נכתיב, כמו שהנביא הושע אומר, ביום ההוא נאום השם תקראי אישי, שהכנסת ישראל, שעם ישראל, יקראו לקדוש ברוך הוא שאתה אישי, אתה בעלי. זה אומר שאם הקדוש ברוך הוא הבעל, אז עם ישראל, כנסת ישראל, נקראים בשם אישה, מבחינת מקבל. שואל אדמור הזקן וצריך להבין, מהו ביום ההוא? ולא עכשיו? למה הנביא הושע אומר שהעניין הזה שכנסת ישראל קוראים לקדוש ברוך הוא אישי, ובמילא הם נקראים בעל, סליחה, במילא הם נקראים אישה, אז למה זה רק ביום ההוא? למה זה לא עכשיו? כל הזמן. כל הזמן נשמות ישראל הם מבחינת מקבל, הם מבחינת אישה. אז למה זה דווקא ביום ההוא? כדי להבין את זה הוא מקדים. עיין מזה בגמרא ריש פרק ח' פסחים. הגמרא בתחילת מסכת פסחים מדברים על ההבדל בין שלושת בתי המקדש שהם כנגד שלושת האבות. דיני שלושה גאולות הן... יש שלושה גאולות, והמשמעות, הכוונה בדברי אדמור הזקן כאן, שהוא אומר שלושה גאולות, הכוונה היא בעצם לשלושת הבתי מקדש, כמו שכך הרב צמח צדק מסביר את דברי אדמור הזקן, שהכוונה היא לבתי המקדש. אז מה הם שלושת הגאולות? כנגד מי גאולה ראשונה זה בחינת חסד? זה בזכות אברהם. גאולה ראשונה הכוונה היא, בית ראשון הוא כנגד אברהם אבינו, קשור לאברהם אבינו. כי כפי שהרבי מסביר בשיחות, שבית המקדש בכלל זה מקום ששם שורה הקדוש ברוך הוא בעולם, שורה במקום גשמי, ויש שלושה אופנים בהשראה האלוקית איך היא יורדת לעולם. אז יש את בית המקדש הראשון, שזה מרמז את האופן הראשון. האופן הראשון זה כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם באופן של מלמעלה למטה. עכשיו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם מצד שהעליון שהבורא רוצה לרדת, וזה כנגד אברהם, כי ידוע שאברהם מידתו חסד, וחסד זה עניין של המשכה והשפעה מלמעלה למטה. גאולה שנייה, גאולה שנייה הכוונה היא בית המקדש השני, בזכות יצחק. מה השייכות ליצחק? ולכן לא הייתה גאולה שלמה. גאולה שלמה מכיוון שיצחק זה בחינת דין, אז לכן הגאולה השנייה לא הייתה גאולה שלמה. אבל כפי שגם בעניין הזה הרבי מביא בשיחות ממאמרים של הרבי הרשב, שזה שבית שני הוא כנגד יצחק, זה לא רק עניין של חיסרון כפי שזה נראה, שזה לא גאולה שלמה כי זה עניין של חיסרון, אלא זה כנגד יצחק גם בגלל המעלה שיש ביצחק. דהיינו, כמו שאמרנו קודם, שיש שלושה אופנים איך אלוקות מתחברת לבריאה, אז האופן הראשון נקרא מלמעלה למטה, שזה אור גדול מאוד, בלתי מוגבל, שיורד לבריאה, שזה כנגד בית ראשון. יש אבל אופן שני, שזה נקרא מלמטה למעלה, שהנברא מזדקך, הנברא מתעלה, ואז הוא נהיה כלי לגילוי אלוקות. התנועה הזו של מלמטה למעלה, זה עניין של גבורה, כמו אש, שעולה מלמטה למעלה, אז זה כנגד יצחק. שעניינו של יצחק זה גבורה, זה המעלה של גבורה, שזה מראה על זיקוק התחתון ועלייתו מלמטה למעלה. בגאולה השלישית, כן, בזכות יעקב, גאולה השלישית זה בית המקדש השלישי, שבית המקדש השלישי יהיה את שתי המעלות, כמו שהיה גם בבית ראשון וגם בבית שני, המעלה של בית השלישי, שזה כנגד יעקב, שידוע שיעקב מידתו מידת התפארת, שכולל גם חסד וגם גבורה, שהוא בחינת אמת, שידוע שיעקב, מידתו של יעקב נקראת מידת אמת, שאמת מראה גם כן שאין בזה שום הפסק, ולא שייך בזה שום שינוי. כי דכתיב, איפה רואים שיעקב קשור למידת האמת? כמו שהפסוק אומר, תיתן אמת ליעקב, שהאמת קשורה באופן מיוחד לעניינו, לבחינתו של יעקב אבינו. וזה כנגד הגאולה העתידה. וידוע הרי שהתורה נקראת אמת, כי דכתיב תורת אמת הייתה בפיו, התורה הרי נקראת אמת. ויש עוד ביטוי שמרמז שהתורה נקראת אמת, כתוב קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת, אומרים על זה חז"ל, ואין אמת אלא התורה. עכשיו מה זה קשור לגאולה השלישית? אז הרבי אדמו"ר הזקן מביא כאן את מאמר חז"ל, אין הגלויות מתכנסות, אלא בזכות המשניות. בזכות המשניות, דהיינו בזכות התורה, תהיה הגאולה השלישית, שהתורה היא נקראת תורת אמת, זה כנגד יעקב אבינו שעניינו גם כן אמת. כמו שכתוב, גם כי תנו בגויים, אתה הקבצם. שהקדוש ברוך הוא יקבץ אותם על ידי המעלה הגדולה של המשניות. אז זה שלושת הבתי מקדש, חסד, גבורה ותפארת, אברהם, יצחק ויעקב, והעניין של התפארת זה עניין של אמת. מסיים אדמו"ר הזקן את האות הזו בשאלה, ולהבין למה מידת יעקב נקראת אמת. מה הסיבה שקוראים דווקא ליעקב אמת? האם חלילה וכמידת אהבה ויראה, שזה מידת אברהם ויצחק, אינם אמת חס ושלום? כי אם אומרים שיעקב זה אמת, אז כאילו באים לשלול שהמידות האחרות הן לא אמת, חס ושלום. ברור שגם אברהם זה אמת, וגם יצחק זה אמת, אז למה מה מיוחד שדווקא יעקב נקרא אמת? גם שאלה נוספת שנצטרך להבין, מהו מידת יעקב באדם? איך כל זה נמצא בעבודת השם, בעבודת הנפש של כל אחד ואחד, מה עניינו של יעקב בעבודת השם של כל אחד ואחד? כפי שנמשיך את זה בעזרת השם, בפרק הבא.